רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות פנדה, המשיקה אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים משתלמים במיוחד, ללא דמי משלוח. אני באמצע הקלטה, כן?
רן, זה פנדה. הם רוצים את הטופר שלהם בחזרה.
טופר? מה זה טופר?
נו, רן, אל תעמיד פנים. שכבת הנוחות, המזרן הדק הזה, משפות זיכרון, זה שאפשר לשים על כל מזרן ולשדרג את חוויית השינה שלך בקלות.
הטופר הזה. לא זוכר איפה שמתי אותו.
רן, אתה שוכב עליו.
רן,
ממתי אתה מקליט פרסומות בשכיבה?
זה נוח, לא רציתי לקום.
רן, תחזיר להם את הטופר שלהם, בחייך, נגמרו כבר מהלילות ניסיון.
בחייך, נשאיר אותו פה, הם לא ישימו לב.
רן, אל תעשה לי פדיחות, נו, תחזיר כבר את הטופר.
לא רוצה, אני אוהב את הטופר שלי.
תביא אותו כבר, נו. אם אתה רוצה את הטופר, אז תקנה באתר של פנדה. בחיי, אתה כזה תינוק מגודל לפעמים.
טופר, שכבת נוחות דקה, ספוג זיכרון, שמשדרגת את המזרן שלכם בשבריר מהעלות של מזרן חדש. בקרו באתר של פנדה בכתובת pandazzz.co.il והזמינו טופר ומוצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. המשלוח זריז כברק וללא דמי משלוח. מזרני פנדה, pandazzz.co.il. בסה, כל כך אהבתי את הטופר שלי.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
האורח שלי היום הוא מנכ"ל רשות החדשנות של ישראל, אהרון אהרון. שלום אהרון.
שלום רב.
תשמע, קודם כל, לפני שאנחנו ניכנס לעניינים, אני מצטער, אבל אני לא יכול לפתוח את השיחה הזאת בלי לשאול אותך מה עשה לך העניין הזה של השם אהרון אהרון. ואחרי נגמור את הנקודה הזאת ואז נוכל להמשיך.
יאללה, בסדר, זו שאלה שתמיד שואלים אותי. אז בהתחלה, שאתה נולד עם אהרון אהרון, אז אתה יודע, אז אתה אומר, רגע, איזה קטסטרופה נפלה עליי. לאט לאט אתה מתחיל להבין שזה ברנד ניים לא רע. ואז כולם זוכרים, תראה, אתה הרבה אנשים שהתראיינת, לא תזכור את השם שלהם. אהרון אהרון תזכור.
נכון, אבל בטח היו כמה פעמים שאמרו, מה שמך אמרת אהרון? אהרון, מה אהרון? אהרון, תגיד עוד פעם רגע, אבל שאלנו את השם משפחה, כן.
שיא הקריירה שלי היה בכיתה ג', הייתי אהרון אהרון אחרי אל אהרון.
אוקיי, טוב, בוא, מצינו את העניין הזה, ונתקדם. מה זה רשות החדשנות של ישראל, ולמה צריך אותה?
טוב, קודם כל, רשות החדשנות היא ארגון שיחסית חדש, אני יודע, שנה וחצי, שנתיים, אבל היא מבוססת על המדען הראשי במשרד הכלכלה, שארגון של 47 שנה. הרבה פעמים אתה שואל למה צריך ארגון מהסוג הזה של ארגון ממשלתי שבעצם תומך בסקטור הפרטי, במופ של הסקטור הפרטי. ואני חושב שהסיבה לכך היא כמעט שבגללה קוראים לנו סטארט-אפ ניישן. כלומר, אנחנו לוקחים את הסיכון יחד עם חברות פרטיות, שאחרת הם לא היו לוקחות את הסיכון. כדי לפתח תעשיית הייטק שפורחת, אתה חייב לעשות את זה כארגון ממשלתי. היינו ראשונים, לפני 47 שנה, כמובן לא אני, אלא אותם אנשים שפתחו את זה, והיום כל המדינות בעולם הולכות ומעתיקות את המודל הזה, כי זה מודל שמביא תוצאות טובות.
זאת אומרת, אתם בעצם משקיעים בסטארט-אפים?
לא רק בסטארט-אפים, אלא בכלל בחברות שיש להם סיכון טכנולוגי גבוה.
אוקיי, ותמורת אקוויטי?
תמורת כלום. כלומר, זה מענק מותנה שאומר כך, אם אתה מצליח, אתה צריך להחזיר את המענק באמצעות תמלוגים מתוך המחירות. ואם לא, אז אנחנו שוכחים ממנו.
הבנתי. טוב, אנחנו עוד מעט ניכנס לשאלות, איך אתם באמת לוקחים את ההחלטות, איפה להשקיע, מתי להשקיע, אבל בוא נתחיל בהתחלה. אתה גדל במשפחה רגילה בקריית אליעזר בחיפה, נכון?
יפה, כן.
ואתה פוגש את המחשב הראשון בחייך לראשונה ביחידה 8200 בצבא?
יפה.
עד כאן הכל נכון.
עד כאן הכל נכון.
אז איך באמת, איך הגעת דווקא ל-8200 אם כך?
למדתי אלקטרוניקה, וכשעשיתי הייתי תלמיד כזה טוב. וגמרתי י' ב' ואז הוזמנתי לשרת ביחידה שאז נקלטה 848, לימים היא הפכה להיות 8200, וזהו, סיפור פשוט.
זאת אומרת, עד השלב הזה בכלל לא ידעת מה זה, מה היחידה עושה.
נכון, גם אחרי זה לא ידעתי, כי בערך לקח לי 20 שנה כדי להבין שהייתי ביחידה טובה. כי למה? הייתי קורא סיבי של אנשים, וכתוב שם 8200, 8200, אז אמרתי, רגע, זה כנראה משהו טוב, אבל הייתי שם.
הבנתי. תגיד, ידעת שזה התחום שאתה רוצה לעסוק בו במהלך חייך, או ממתי ידעת שזה התחום שאתה רוצה לעסוק בו?
אני חושב שמגיל מאוד צעיר, הבנתי שאני צריך לעסוק במשהו פרקטי. אתה גדל למשפחה שבעצם אביך היה בנמל, שזה, אתה יודע, מזכורת טובה, אבל לא מקצוע מי יודע מה, ואימא עקרת בית, והיה לי ברור שאני רוצה לעשות משהו שיש איתו שכר טוב. זה בגיל מאוד צעיר.
אני יכול לחשוב על הרבה דברים, במיוחד בשנים ההם, שזה, לא יודע, שכר טוב, עורך דין, לא יודע מה עוד היה שכר טוב באותה תקופה, אבל מחשבים דווקא?
כן. המישור הטכני מאוד מאוד קסם לי תמיד. זאת אומרת, שלמדתי אלקטרוניקה, נהניתי מזה, אהבתי את זה, היו לי כמה אנשים שהיו מרצים שלי שבאמת השאירו על איכותם, בעיקר בתיכון. למשל, פרופסור פרנץ אולנדורף, שלימד בבית ספר באותה תקופה, והיה אדם מדהים. אז האנשים האלה באמת השאירו על איכותם, ואמרתי, אני הייתי רוצה לעסוק באותו תחום שהם עסקו בהם. בצבא זה עוד נתן גירוי מאוד מאוד חזק, משני מובנים, גם בעיסוק הטכני, אבל בעיקר באותם אנשים שהם היו המודל לחיקוי שלי. ואני חשבתי שאני צריך ללכת בדרכם.
ואז כהמשך טבעי אחרי הצבא, אתה לומד בטכניון?
כן. בתואר ראשון למדתי הנדסת מחשבים, תואר שני הנדסת חשמל, אבל בעיקר בדגש של מדעי המחשב דווקא.
ואז אתה מסיים את הלימודים, ובניגוד, אם אני מבין נכון, לרוב חבריך, לספסל הלימודים, שהלכו לעבוד ברפאל, שהיה מאוד מקובל לעבוד באותם ימים, כחברה מאוד יציבה, אתה מתחיל דווקא לעבוד ב-IBM, IBM ישראל.
כן.
למה?
אז כשאני נכנסתי ל-IBM ישראל, זה לא IBM ישראל, זה IBM מחקר. נכנסתי ל-IBM מחקר, זה היה ארגון מאוד מאוד קטן, זה היה ארגון של כ-12 איש, ואני חושב שמה שקסם לי זה בדיוק הסיפור הזה, זאת אומרת, ארגון בהתאבות עדיין לא יציב מספיק, ואני חושב שזה קסם לי מהבחינה הזאת.
שאתה מתחיל איזה משהו שהוא בתקופת הזרע, יותר, יותר, כן. יותר בוסרי, שאימנו יש להתפתח. לא חששת קצת? בכל זאת, אתה יודע,
לא.
מבחינת, דיברת קודם על עתיד כלכלי, אז רפאל זה עתיד כלכלי, IBM יש 12 איש, יכול להיות ש... מחר אולי ילכו הביתה, זה נשמע פחות בטוח.
נכון, אבל בהקשר הזה אני אף פעם לא פחדתי. זאת אומרת, מהבחינה הזאת תמיד שמחתי על עצמי שאני אמצא את הדרך הנכונה.
אוקיי, ושם אתה עושה תפקיד, ואחר כך אתה עובר לתפקידים בכירים נוספים, שכולם בעולם המחשבים כאן בישראל, נכון? ניהול של כל מיני חברות?
גם ב-IBM, כבר מהשלבים די מוקדמים התחלתי לנהל, והייתי שם 14 שנה, וזה הייתה 14 שנה שמאוד מאוד התקדמתי, אז הייתי מאוד בכיר כשעזבתי, ומאוד נהניתי מהשירות ב-IBM, דרך אגב הוא נתן פלטפורמה מצוינת להרבה דברים, ואחר כך הגעתי לחברה שנקראת סורן, שהייתה עוד פעם חברה די קטנה, בחברה הזאת הייתי איזה שנתיים, שלוש בישראל בתור מנכ״ל ואיזשהו סמנכ״ל פיתוח, ועברתי לארצות הברית, בארצות הברית בעצם עשיתי תפקיד כשלוש שנים, שבעצם היה לנהל את כלל החברה, להוציא את החלק הכספי של החברה. וגם בתפקיד הזה מאוד מאוד נהניתי מהעשייה עצמה. אז שם זה חשף בפני את החלקים האחרים של החברה שמעבר לפיתוח. מחירות, שיווק, כוח אדם, תפעול וכו'.
ואז מגיע שלב שאתה מתוודע לאפל ישראל, נכון?
זה רחוק יותר, כן.
אוקיי, okay. בדרך היו עוד חברות?
בדרך היו עוד כמה חברות, חברות סטארט-אפים, אחת שהקמתי, אחת שהצטרפתי כיושב ראש פעיל, כלומר היה לי קטעים גם לפני זה.
היה לך טרק רקורד?
היה לי טרק רקורד, לא רע.
אז איך אתה מגיע לאפל?
לאפל די בטעות כזאת, זאת אומרת, באותה תקופה הייתי יועץ, עזבתי את שתי החברות שהייתי, אחת של מנכ״ל ואחת של יושב ראש, אחת נמכרה, והשנייה הייתה לקראת מכירה, והייתי יועץ כזה, והיה לי נחמד, הסתובבתי בעולם בעיקר, ויום אחד אני מקבל שיחה, ואומרים לי, תגיד לי, אתה חושב על מישהו שיכול להיות מנכ״ל של אפל ישראל, וצריך לעבור את ההכשרה בארצות הברית?
כאשר בשלב הזה לאפל אין שום פעילות בישראל.
אין שום פעילות בישראל. לאפל, כמובן, עוד פעם, כשמדברים על אפל, מדובר על מחקר ופיתוח של אפל. אז לא היה להם שום דבר בישראל, היה להם, דרך אגב, היה להם רק בארצות הברית. כלומר, זה היה מקום ראשון לצאת אליו, ואמרתי, אתם רוצים שמות? הם אמרו לי, כן. אז הצעתי כמה שמות של אנשים שאני מכיר, לא הבנתי שמתכוונים אליי.
התכוונו אליך בטלפון הזה? כן, או שזה כן. היה טלפון באמת, תן לנו שמות?
לא, התכוונו די אליי, ואז בשלב מסוים...
בצורה עקיפה כזאת, כן. לעניין אותך.
כן.
אוקיי.
ואז בשלב מסוים אומרים לי, מה איתי? אז אמרתי, על הכיפק. אז אמרו לי, טוב, אז אפשר לדבר משהו יותר רציני? אז אמרתי, כן, אני במקרה הייתי ליד אפל, בארצות הברית.
שזה אומר איפה בארצות הברית?
בסיליקון ואלי.
סיליקון ואלי, אוקיי.
אז הייתי שם במקרה, כי הייתי בפרויקט אינטגרציה שבין CSR לצורן, והתחלתי להיפגש, ואז אמרו לי, טוב, תחזור לארץ ותבוא לרעיונות. הרעיונות היו מ-90, זה היה כ-15 רעיונות או 17 רעיונות בעצם ביומיים.
עם כל השדרה של המנהלים באפל?
כל מי שמסוגל לרעיין, יראיין, זה היה המון אנשים. רעיונות צפופים של חצי שעה רעיון, ולאחר מכן, כי עוד פעם חזרתי לארץ, ואחרי שבועיים קראו לי עוד פעם, נתנו לי את ההצעה, וזהו.
ככה נהיית המנכ״ל בפליסטרי, בחלק מה...
התחלתי שם, עבדתי שם כדי להבין איך החברה עובדת, וזה היה אחד המהלכים הכי טובים של הבוס שלי באותה תקופה, זאת אומרת שנשאר גם הבוס שלי עד הסוף, זה ג'וני סרוג'י. בגללו הבנתי איך הארגון עובד, ואז כשבאתי לארץ להקים את הארגון, זה היה יותר קל.
ובאותן פגישות בארצות הברית, או באותו תהליך סינון, ובכלל יצא לך לפגוש את סטיב ג'ובס?
שאלה מעניינת, שואלים אותי אותה הרבה, התשובה...
מצטער שאני לא מקורי.
זהו, התשובה שבאותה תקופה הוא היה יושב ראש, וטים קוק היה מנכ״ל, אז לא יצא לי לפגוש אותו באופן אישי, ואני מקווה לא בקרוב.
כן, זה נכון, אבל... אוקיי, אז לא פגשת אותו אישית, אבל אני מניח שגם ראו את זה וגם קראתי את זה לא מעט, והיו סרטים שרוחו מאוד שרתה מעל החברה.
אני חושב שגם היום.
מה זה אומר?
חברה, אני חושב שחברה מקפידה על שני דברים. אם אתה מסתכל על המוצרים של אפל, מה שאני מאוד נהניתי מהמוצרים שלה עוד לפני שהגעתי אליה, זה באמת החיתוך שבין ליברל ארץ או... אומנות וטכנולוגיה. זאת אומרת, הקשר שבין אומנות וטכנולוגיה, שבעצם ממוצא במוצרים של אפל, זה הדבר שאהבתי. כלומר, הסתכלתי על המוצרים, המוצרים יפים, נחמדים וכולי, וקל מאוד להשתמש בהם. עכשיו, הדבר הזה נשאר. כלומר, הדבר הזה, הרוח הזאת, שבו אין פשרה, עובדים עד אחרון הפרטים, ובאמת מסתכלים על מוצרים שהוא יפים ונגישים לציבור, זה דבר שנשאר, ואני חושב שזה רוח הסטיב ג'ובס.
זאת אומרת שאפל, מה שאתה אומר לי במילים, שהרוח הזאת שהיא פעלה על פי הרוח שלו, ששרתה לחברה, זאת אומרת, אפל לא הייתה יכולה להיות אפל בלי סטיב ג'ובס.
להערכתי לא עם אותם מוצרים.
אוקיי, אני שואל את זה כי, אתה יודע, אנחנו מדברים בימים האלה, והיא מצליחה לא רע גם בלעדיו, כבר כמה שנים טובות מאז שהוא נפטר, ורק בימים אלה הגיע לשווי שנושק לטריליון דולר, פעם ראשונה בהיסטוריה שחברה מגיעה לכזה שווי, אז כנראה שזה נמשך.
כן, אני חושב שאחד הדברים שטים קוק הוא קודם כל איש מדהים, הוא עצמו איש מדהים, ואני חושב ש... במידה מסוימת זה לכל אותם אנשים שאומרים שאין תחליף למישהו, אז תמיד יש תחליף. השאלה מי מקבל את האופורטיוניטי ומי עושה אותה וממש אותה. אז במקרה הזה טים קוק עשה עבודה מדהימה ועודיין עושה עבודה מדהימה.
בין מה? בזה שהוא ממשיך את דרכו של סטיב ג'ובס כמו שצריך? או אולי דווקא כי הוא לוקח את זה אפילו לכיוונים, מה שנקרא, משדרג את זה עוד יותר?
אני חושב שהוא עושה גם וגם. כלומר, גם בתקופה של סטיב ג'ובס, הוא היה Chief Operating Officer, כלומר, הוא היה איש מאוד מאוד בכיר, שדאג לכל התפעול של החברה, במובן הרחב ביותר שלה. אם אתה מסתכל על כמות מחירות של אפל, כמות המוצרים של אפל וכו', ללא תפעול מאוד יעיל, אין שום סיכוי שהחברה תצליח. ולכן הוא בא מהצד הזה. אני חושב שיחד עם זה, הוא הביא גם את רוח סטיב ג'ובס, שימר אותה בצד אחד, ובצד השני הוא הביא את הדברים החדשים שהוא מבין בהם ויודע בהם, ואני חושב שהשילוב בין השניים הוא זה שגרם לחברה להצליח ועדיין גורם.
ואתה חושב שההצלחה שלה היא תימשך לאור שני? אתה יודע, כי בסופו של דבר שבוחנים היסטורית לחברות, בסוף בסוף יש להם איזשהו, איך נגדיר את זה, תקופות גאות ושפל, שלא בטוח שאחרי השפל הזה גם מגיעה גאות נוספת.
זה נכון. כשאני הצטרפתי לאפל, זה סתם כקוריוז, ב-2011, אני חושב שהמניה הייתה 20 ומשהו, אני לא זוכר בדיוק את הסכומים, אבל זה היה משהו כזה. ואמרו לי, תשמע, אתה נכנס ועכשיו רק הדרך היא למטה. זאת אומרת, החברה הגיעה לשיא השיאים, סטיב ג'ובס הלך, אין שום סיכוי שהחברה תצליח, הוכח אחרת. אז אני לא יודע לשפוט לעתיד, אני חושב שהחברה היא יציבה, טובה, יש לה הרבה כסף. אחד הדברים שאני אוהב להסתכל עליו זה כמה כסף יש לה בבנק, אתה יודע שזה דבר מאוד מעניין. אז יש לה 3 פעמים את התקציב של מדינת ישראל בבנק בקש. לא רע.
כן, אבל אתה יודע, שוק אוהב להסתכל קדימה, לא רק על העניין של מה יש לה היום, אלא מה היא יכולה לבשר כלפי העתיד.
ברור.
ואתה חושב שהיא עדיין שם, בקטע הזה.
כל מה שאני יודע שהם עובדים בצורה מאוד חזקה על מוצרים חדשים, שעוד לא פורסמו, ואני מאוד מקווה שהם יצליחו, אבל אין לי קשר לחברה כרגע.
כן, אז זהו, אתה אמרת בריאיון בזמנו, קראתי ש... העבודה באפל דווקא לא הייתה ההיילייט הכי גדול מבין כל תפקידיך.
נכון.
תסביר את המשפט הזה.
כשבאתי לאפל, באתי כבר כבשל. בשל גם בגיל, גם בניסיון, גם בדרך שלי לעבוד, ואתה בא לאפל ואתה אומר, אוקיי, אז אני צריך לזכור אנשים לאפל, אנשים האלה צריכים להיות מצוינים, אתה צריך להתחיל מסקלאץ', כלומר לא היה כלום בארץ. באמת לא היה כלום. הדבר היחיד שהתחלתי זה היה טלפון, סלולר כזה, ואפילו לא משרד. אמרו לי, יאללה, תקים. בסדר? אבל בצד השני, זה אפל. האפל יש לה ברנד נאם, אנשים רוצים לעבוד באפל, יש לה מזכורות גבוהות וכו'. אז זה לא אתגר נורא 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 גדול ומסובך. אז מצד אחד, להקים משהו מכלום, זה קשה.
אבל יש את המוניטין, את המותגיות של החברה, שמאוד, מהווה מקדם מאוד גבוה, ש...
גם מקדם מאוד גבוה, וגם חבילת הדגמו של אפל היא מאוד נדיבה, כן. בעיקר בצדדים של המניות וכו', ולכן היה קל יחסית לקלוט.
זאת אומרת שזה לא אנשים. כזה אתגר ניהולי יוצא דופה. אתה יודע שאם הייתי שואל 10 אנשים ברחוב, מה זה אומר להיות מנכ״ל אפל ישראל, אז היו אומרים לי להיות המנכ״ל של החברה שמייבט את הטלפונים ואת המחשבים הניידים, ולא היו מסתכלים על העניין של הפיתוח, אלא יותר על העניין של ה... המכשירים עצמם, של היבוש שלהם, נכון?
ברור. כל אחד שאני אומר לו שעבדתי באפל, אז הוא אומר, תביא אייפון.
תביא אייפון. או אתה יכול לסדר לי בהנחה.
נכון.
כמו כל ישראלי טוב. אז בכל אופן, איך באמת קמים ועוזבים ג'וב כזה באפל? עם כל מה שאתה אומר, שחברה שגם משלמת טוב וגם נחשבת לטופ בכל העניין של טכנולוגיה יחד עם ייצור וכל הדברים האלה, מסעת נפשו שכל נכון. אדם בעולם הזה שלכם, לא?
נכון. אז קודם כל, בערך שנה לפני שעזבתי בפועל, דיברתי עם הבוס שלי, שהוא מכיר אותי היטב גם. זאת אומרת, אותו ג'וני, סרוג'י, שהוא ישראלי, ערבי, נוצרי, חיפאי, שגר הרבה שנים בארצות הברית, אז הכרנו גם לפני הרבה מאוד שנים. ואמרתי לו, תראה, המשרה האחרונה שלי הולכת להיות משרה ציבורית. הייתי משוכנע שזה מה שאני צריך לעשות. ולכן הדברים האחרים היו פחותים מבחינתי. כלומר, אוקיי, אני הולך לעשות משרה ציבורית, כי זה מה שאני חושב שצריך לעשות. גם ברמה של האתגר לעשות את זה, וגם ברמה של האימפקט, זאת אומרת, היכולת שלך להשפיע בצורה מאוד מאוד חזקה, היא הרבה יותר בציבור מאשר שאתה עובד בחברה אחת, כמה שהיא מוצלחת. השיקולים האחרים היו פחות משמעותיים מבחינתי, ולכן, בתהליך ארוך, עזבתי, ואני חושב שעוד פעם, אני עדיין נשארתי חבר של אותו ג'וני, והכל בסדר.
כן. אבל זה פריבילגיה שקיימת לאנשים שנסו בתפקידים בכירים, שמן הסתם, אני מניח הקריירה שלך אפשרה לך גם מבחינה כלכלית לקחת צעד כזה במובן של יש לי מספיק כסף, עשיתי מספיק כסף בחיים בכדי ללכת לאיזה משרה ציבורית עכשיו.
זה גם נכון. למעשה, לפני הרבה מאוד שנים כבר אני הגעתי למצב כזה שאני לא ממש צריך לעבוד. אבל זה לא היה בגלל אפל, זה עוד הרבה לפני אפל. ונכון, יש את הלוקסוס הזה שאתה אומר אני לא ממש חייב את המשכורות של אפל כדי להתקיים, כן.
אוקיי, ואז אתה מגיע לרשות לחדשנות, שאמרת משרה ציבורית, מה זה גם עניין של ציונות, או שילוב של ציונות עם הידע שלך במחשבים, ואתה אומר איך אני עכשיו תורם ממה שאני יודע, יחד עם איזשהו אלמנט ציוני בתוך השיקולים?
אני לא יודע אם להגדיר את זה כציונות.
זה מילה גדולה מדי?
כן, אני חושב שמילה גדולה קצת. אני חשבתי שזה אתגר משמעותי מאוד, ובצד השני, היכולת שלך באמת לעשות אימפקט, על אותו מקום שאתה חושב שאפשר לעשות. כלומר, אני אתן דוגמה. אם אנחנו מסתכלים על ההייטק הנוכחי, אז אנחנו רואים שההייטק הוא באמת טוב. כלומר, אם אתה מסתכל על כל המדדים הכלכליים, ההייטק טוב. כלומר, הוא עובד יפה, הוא מייצר, למשל, 43% מסך כל הייצוא בישראל. הוא נמצא בפריון מאוד מאוד גבוה ביחס לממוצע של ה-OECD. כל המדדים הם מצוינים. אבל אם אתה מסתכל מה ההשפעה של ההייטק על סך הכל המשק, ההשפעה עדיין מוגבלת. אז לבוא ולהיות בעמדה שבה אתה יכול להשפיע ולגרום שסך כל המשק יהנו יותר מהפריון שנעשה בהייטק, אני חושב שזה מעין לוקסוס כזה שלא תמיד יש את האפשרות לעשות את זה. ולי,
אני יודע... זאת אומרת, ראית את האתגר המרכזי שלך בעניין הזה, זה באמת להרחיב את האימפקט הזה של ההייטק להסתכלות יותר רחבה מבחינת המשק.
אני חושב שזה היה האתגר המרכזי.
כי זה מתחבר לי למה שאמרת קודם, שתכננתי לשאול אותך, אמרת שאנחנו סטארט-אפ ניישן. אתה מתחבר להגדרה הזאת? כי יש רבים שיגידו שלא, בדיוק בגלל הסיבה שאמרת, שיגידו אנחנו לא סטארט-אפ ניישן, יש לנו סטארט-אפ, ענף סטארט-אפ מאוד מפותח ויפה במדינת ישראל, אבל הוא מבודד, יש את הסטארט-אפ ויש את השאר, והוא לא הצליח לחלחל בצורה מספקת לכלל המשק בגדרי שניקרא סטארט-אפ ניישן. מה אתה חושב על זה?
אז אני חושב שהסטארט-אפ ניישן, בוא נקרא לזה הייטק ניישן, כי זה יותר מתאים. אז ההייטק ניישן יש לו השפעה עקיפה על סך כל הציבור. ההשפעה הישירה שלו על סך כל הציבור מוגבלת. היא מוגבלת מבחינת כוח האדם שעוסק בהייטק, זה כ-270 אלף איש בלבד, או 8.3% מסך כל המועסקים. היא מוגבלת מהבחינה הזאת שאם אתה מנתח, איפה ההייטק יושב למשל? כ-75% מההייטק יושב באזור המרכז. אם אתה מסתכל מי האנשים שנמצאים בהייטק, אז 75% זה גבר לא חרדי. עכשיו, גבר לא חרדי, אז אתה אומר, ומה עם השאר? כלומר, מה זה השאר? השאר זה נשים, השאר זה ערבים, השאר זה חרדים, השאר זה אנשים מבוגרים יותר. כלומר, איפה הם יושבים? הם יושבים איפשהו, אבל לא בהייטק. אז אתה אומר, האם יש לזה סיבה? כלומר, בוא ניקח לדוגמה רק את הנשים. האם יש סיבה שאישה לא תעבוד בהייטק? אין שום סיבה בעולם. שום סיבה בעולם.
אלא יבוא, היה יושב פה איזה, לא יודע, מישהו... מנתח מוח שוביניסט שיגיד לך המבנה של המוח שלה לא מתאים לעסוק בהייטק.
כל אלה שאני הכרתי בהייטק מאוד התאימו לעסוק בהייטק, אז אני לפחות בדוגמאות שאני מכיר אין בעיה.
עושים עסקים עם חגי גולן.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. באחת מפינות התוכן כאן, שוחחתי עם מיכאל צור, שהוא מומחה בניהול מסע ומתן. למי שלא זוכר, מיכאל סיפר לי על חברה ישראלית שסיימה לפתח מוצר והמתינה שפס הייצור בסין יתחיל לעבוד. אלא שהסמנכ״ל שנשלח לשם חוזר לארץ ובפיו חדשות רעות.
אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, עבדו עלינו. ואז הם קוראים לי.
כאן נכנסים מיכאל וצוות המסע ומתן של B&M לתמונה. אחרי שהתערבו, הבינו את הסיטואציה ויעצו לחברה כיצד ניתן לפתור את המשבר.
ולמחרת, בסביבות 2 PM, הוא מתקשר ואומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של ליין, והוא ממש מתרגש.
המשבר הזה נפתר בהצלחה. הרבה כסף נחסך לחברה, והזמנתי שוב את מיכאל לאולפן שייתן לכולנו כמה טיפים להתנהלות נכונה במסע ומתן.
3 טיפים. האחד הוא שהוא מאתגר. האם אתה יודע להגדיר לעצמך מה באמת אתה צריך? אתה רוצה כסף, אתה רוצה הכרה לתרומה שלך, לחברה, אתה רוצה להיות יותר מעורב, או אתה רוצה להיות יותר... כאילו, בוא נסביר. ואם אתה לא יודע, אז אנחנו יודעים לשאול אותך, ואתה תגדיר את זה לעצמך. אני חושב שאנשים יודעים לדבר עם עצמם.
תגדירו, קודם כל לעצמכם, מה בדיוק אתם רוצים להשיג.
הדבר השני שאנחנו אומרים זה, חברים, זה לא ייגמר אם לא נדבר. To communicate the difficulty, לתקשר את הקושי, תהיה מוכן לבוא ולדבר. זאת אומרת, גם אם זה אותו עובד שמבחינתך מאחיר מאוד, מקשה עליך מאוד את סביבת העבודה, אבל צריך לדבר.
תדברו, אל תשמרו דברים בבטן. אל תהיו כמו אותו צדיק ששואל את אלוהים, למה אתה אף פעם לא נותן לי לזכות בלוטו? ובתשובה עונה לו האל, אני רוצה לתת לך לזכות, אבל לא מילאת בכלל כרטיס.
והדבר השלישי שאנחנו חשוב מאוד להבין, היכולת לעשות מבחן מציאות. מה היה עד עכשיו, זה לא בהכרח של מה שהיה הוא שיהיה, אבל בכל זאת יכולים לראות איזשהו ריטואל, השינויים הם אפילו לא שינויים חדים, תקח בחשבון שהדברים הם תהליכים, ואני יחסית גדול מאוד של סלו פוד.
טיפ אחרון, תהיו ריאליים. לשינויים, לבקשות, לוקח זמן להתעכל במרכאות ולצאת אל הפועל. תהליכים לא קורים ברגע. אלה היו שלושה טיפים שיכולים לעזור לכולנו להתנהל נכון במסע ומתן. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו זאת נכון. בקרו ב-bnm.co.il, חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061 bnm.co.il.
עושים עסקים עם חגי גולן.
אז אתה בעצם אומר, המטרה המרכזית שלי זה לחבר כמה שיותר אוכלוסיות, לעסוק בתחום הזה, ובעצם שהוא יהפוך להיות משהו פחות יוניק, אלא יותר שכיח בקרב מדינת ישראל.
נכון, ואני אקשור את זה מיד למשימה המרכזית שלנו. המשימה המרכזית שלנו זה באמת לדאוג להייטק, ולהפוך אותו מהסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן, זאת אומרת למצב שזה בצמיחה. בצמיחה, ואת יודע, וחברות גדולות וכו'.
אז זהו, אז זה בדיוק נגעת בנקודה שאני רוצה לשאול אותך. תשמע, אנחנו לאורך שנים, הרבה שנים, מקדשים את עיקרון האקזיט, אם נגדיר אותו ככה. אנחנו... גם הייתי הרבה שנים בתקשורת הכלכלית, וכל פעם שנמכר איזשהו סטארט-אפ או איזושהי חברה בסכומים הפנומנליים האלה, אז זה חגיגות וזה כותרות ענק, ולמעשה הבאנו למצב ש... אתה יודע, אני לא יודע אם זה ביצה ותרנגולת, אבל שהשאיפה של הרבה אנשים שעוסקים בתחום הזה, זה בואו נמציא איזה משהו, נקים איזה סטארט-אפ שנמצא איזה פטנט, ואחרי זה נמכור אותו במיליארד או בשני מיליארד דולר, נעשה את האקזיט, ועשינו את זה.
נכון.
ואתה לא שם.
לא. אני לא שם, אני חושב שגם היזמים לא שם, אז תן לי לתת לך את הפרספקטיבה. קודם כל, כ-25% מסך כל היזמים שבאים אלינו, הם יזמים חוזרים. כלומר, זה אנשים שכבר עשו אקזיטים, והם אומרים, עכשיו אני רוצה להפוך להיות חברה גדולה. אז זה מספר יחסית גדול של 25%. דבר שני, אתה רואה את החברות הישראליות שמתפתחות להיות חברות גדולות, אני אתן דוגמאות, כן? אם זה צ'ק פוינט מצד אחד שהיא מאוד מאוד מוכרת, ומלנוקס, ויש עוד חברות כמו וויקס, ווקמי, ועוד כמה חברות שהופכות להיות גדולות בישראל. אני לא רוצה להזכיר את כולם, כי כאלה ייפגעו שלא הזכרתי.
לא, אבל אין כל כך הרבה. זה שאתה לא רוצה להזכיר את כולם, אבל לדעתי אין כל כך הרבה. זאת אומרת, צ'ק פוינטים, אין לנו הרבה צ'ק פוינטים.
אין הרבה צ'ק
פוינטים. מבחינת שווי.
נכון, נכון. אבל מצד שני, יש חברות שהולכות לשם. החברות האלה, אנחנו קוראים להם חברות שלמות. אני אגיד מה ההגדרה של חברה שלמה. חברה שלמה, ההגדרה הבסיסית ביותר, זה יחס האנשים שעובדים במופ מול יחס האנשים האחרים שעובדים באותה חברה. אם היחס הזה, כמו בצ'קפוינט, הוא 1-3, כלומר, על כל עובד מופ יש 3 אנשים אחרים, זה חברה בריאה, זה חברה טובה, שמסוגלת לאפשר תעסוקה גם לאנשים אחרים שהם לא עובדי מופ, וזה דבר פנטסטי. זה נכון לגבי החברות האחרות שהזכרתי. המטרה שלנו זה להפוך את החברות לחברות אחד ישראליות שצומחות בישראל, ושניים, חברות שהן חברות שלמות. גם חברה קטנה יכולה להיות חברה שלמה.
למה זה כל כך חשוב בעצם? למה שלא נהיה באמת מדינה שישבו בה אנשים נורא חכמים ויצירתיים, ואתה יודע, שיותים להתאים מצבים משתנים ודברים מסוג הזה, ימציאו חברות נהדרות. ימכרו אותן בהרבה כסף לחול, יקחו גורמים בחול יותר גדולים שיודעים לעשות מחירות כמו שצריך ויודעים לפתח את החברות, ואנחנו נהיה באמת סטארט-אפ ניישן ולא הייטק ניישן.
קודם כל, הערך הכלכלי שנוצר במדינת ישראל מסטארט-אפ ניישן פרסה הוא קטן. כלומר, זה בעיקר מזכורות וליהנות מהאקזיטים אם יש. Mm-hmm. בסדר? הערך הכלכלי לאורך זמן הוא קטן. דבר שני, התעסוקה תמיד תהיה מאוד מאוד מוגבלת. דיברנו בתחילת הדרך על תעסוקה. אז אם אתה לוקח חברות שלמות, שבהם יש לפחות על כל עובד מאות עוד 3 אנשים אחרים, אז אתה יכול להרחיב את התעסוקה בצורה דרמטית. דבר שני, אתה יודע שההייטק הנוכחי סובל ממחסור חמור בכוח אדם. אם אנחנו נצליח להכניס את אותם אוכלוסיות שכרגע לא משתתפות בהייטק, לתוך ההייטק, אז לפחות נפתור את הבעיה של המחסור בכוח אדם. אז יש הרבה מאוד דרכים שאתה צריך לעשות על מנת שה... דבר הזה שנקרא הייטק, יהיה אחד הרבה יותר רחב, הרבה יותר מגוון, ודבר שני, יכלול את סך כל האוכלוסייה.
כן, מה בעצם מונע בעדנו להגיע למצב הזה?
קודם כל, מבחינת כוח אדם, אז הכשרה מתאימה של אנשים להיכנס להייטק. אז אני חושב שיש הרבה מאוד תוכניות ממשלתיות. אחד זה להגדיל את כמות האנשים באוניברסיטאות במקצועות הרלוונטיים. שתיים, תוכניות שלנו כסדנאות תכנות, זה נקרא, שאנחנו עושים ומארגנים כדי להכניס אנשים להייטק. דבר שני, להביא אנשים מחול כדי להגיע לישראל, אם באמצעות ויזות, ויזות עבודה, ואם באמצעות זכאי חוק השבות. יש, אני חושב שיש מגוון רחב מאוד של תוכניות.
לא, אבל יכול להיות שהבעיה היא דווקא יותר עמוקה, כמו שאמרנו, שישנם יזמים נהדרים, מפתחים את החברה, והפיתוי למכור בסכומים גבוהים, כשהם מקבלים מצע, הרבה יותר גבוה מאשר להמשיך ולפתח את החברה, ולהפוך אותה לחברה
שלמה,
מה שקראת.
כן, אז גם פה יש פתרונות. למשל, אני אתן דוגמה. חברה מגיעה לידי זה שהיא עשתה את המוצר הראשוני, בדרך כלל זה קורה בישראל, והיא מסתכלת על השווקים בחוץ ואומרת, עכשיו אני צריכה לגדול. בדרך כלל זה כרוך בהרבה כסף. ואז יש לה דילמה, האם להימחר באותו שלב, או לחליפין לנסות לגדול. בהנחה, והחברה כרגע יכולה לקבל את, למשל מאיתנו, הלוואה במימון ממשלתי, בערבות ממשלתית, בצורה כזאת שהיא לא תקבל דיליושן, לא תקבל דילול של סך הכל המניות של החברה, אלא תקבל הלוואה טובה, יש סיכוי שהחברה הזאת תישאר בישראל ותצמח להיות חברה שלמה. אז זה למשל סוג הכלים החדשים שאנחנו מציעים כדי שחברות תישארנה בישראל. האם בסוף אבל השוק, כמו שאתה אומר, השוק חופשי, זאת אומרת אם יזם רוצה למכור את החברה שלו בסכום יפה, אז הוא ימכור. אני לא מאמין ברגולציה בהקשר הזה, ואני לא מאמין בזה שהממשלה תדע מה הכי טוב בשביל היזמים.
אז אולי זה באמת קשור מאוד ל-DNA שלנו, של מי שחי כאן, שלא יודע, התחנך כאן, גדל כאן, לא יודע, וה-DNA זה בא ואומר, לעשות את המכה. באתי, פיתחתי, הגעתי, קיבלתי הצעה, next.
אז אני אתן לך שנייה, קצת נגד ה-DNA הזה.
אוקיי.
אז קודם כל, אם אתה מסתכל על תל אביב, ואתה מסתכל על השכר בהייטק הישראלי, אז השכר בהייטק הישראלי הוא בין הגבוהים בעולם. אני חושב שהוא הגבוה ביותר מעבר לסיליקון ואלי, לאנשי תוכנה. אז דבר ראשון, זה כיף. אתה יודע, אז למה מהנדס אוקראינה לא יעבוד בישראל, למשל, כי יש לו שכר הרבה יותר גבוה מהשכר שלו באוקראינה. דבר שני, תל אביב זה עיר ממש בינלאומית, טובה, נפלאה וכולי. כלומר, האטרקטיביות שלנו היא מאוד מאוד גבוהה. צריך לדעת איך לנצל אותה. ופה, אתה יודע, יש הרבה עבודה גם לסקטור הפרטי, אבל גם לממשלה.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע באמת על הממשלה. הרשות לחדשנות, זה אומר תקציב של 2 מיליארד שקל, נכון?
קצת פחות, 1.7 מיליארד שקל, אבל אנחנו דואגים גם לתוכניות האירופאיות, מה שנקרא ESRD או הורייזן 2020, ושזה בערך עוד 300, אז ביחד 2 מיליארד שקל.
איך מחלקים את הכסף הזה?
אז עוד פעם, מכיוון שאמרתי שהארגון הוא באמת ותיק, דרכי החלוקה של הכסף בארגון הם מאוד מאוד תבועים ומצויים בתוך המדיניות של הארגון. קודם כל, הארגון עובד כמעט תמיד על ידי זה שהוא לא בוחר שום דבר. השוק בא אל הארגון, זה נקרא bottom up, השוק בא אל הארגון ומציע את הצעתו. זאת אומרת, אנחנו מוציאים מדי פעם תוכניות, יש לנו תוכניות קבועות, התוכניות שלנו מתחלקות על פני זירות, שבעצם מציינות את זמן החיים של החברה. יש זמן חיים שהוא עדיין אוניברסיטאי, ובו אתה רוצה לייצר קניין רוחני שיעבור מהאקדמיה לתעשייה, אז זה זירת תשתיות, אנחנו קוראים לזה. יש לנו את זירת ההזנק, שמטבע הדברים זה הסטארט-אפים למיניהם, בכל השלבים האפשריים, ויש לנו את זירת הצמיחה שדואגת לחברות כאשר הן כבר מתחילות למכור וכו'. אחרי זה, אז אנחנו באותם זירות, החברות פונות אלינו, ונניח חברה מסוימת פנתה אלינו בתחום מסוים כלשהו. כלומר, אנחנו לא בודקים לא את התחום ולא את זמן החיים של החברה. היא פנתה אלינו בפרויקט ואומרת, הפרויקט הזה נשמע לי פרויקט מעניין. אוקיי? אנחנו שולחים בודקים אל החברה. הבודקים האלה בודקים שלושה דברים מרכזיים. הם בודקים כמה הטכנולוגיה של החברה היא באמת פורצת דרך, שניים, האם יש לזה פוטנציאל כלכלי משמעותי בשוק העולמי? ושלוש, האם יש לחברת צוות שמסוגל לממש את אותה תוכנית שכתובה לה?
עכשיו, אתם לא, אין לכם, לא הזכרת בפרמטר מי השותפים. זאת אומרת, האם העובדה שגוף מסוים השקיע כבר בחברה, זה לא מהווה עבורכם איזושהי אינדיקציה? זה לא...
ממש לא. אם אתה מדבר על סטארט-אפ, אז תכף אני אגיד איפה זה נכנס. אם אתה מדבר על סטארט-אפ, אנחנו בודקים את שלושת הפרמטרים האלה. והיה אם, יש דוח שנכתב, הדוח הזה הוא דוח ממש כמו, כמעט כמו בדיקת נאותות של חברה, ובסופו של הדרך יש ועדת מחקר שיושבת ודנה האם לתת או לא לתת מענק לחברה. בין היתר, המענק תמיד הוא חלק מהעלות. כלומר, אם מענק ממוצע הוא 50%, החברה עכשיו צריכה להשיג את ה-50% האחרים ממשקיעים.
זאת אומרת, ה-50% שלכם מותנה בזה שעוד 50% יבוא ממקום אחר.
בדיוק. כלומר, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו דוחפים את החברה כבר בשלבים הראשונים שלה, אם זו חברה מתחילה, לפתח את המיומנות של לקבל כספי השקעה, כי המיומנות הזאת דרושה לכל אורך הדרך. אז אנחנו לא מסתכלים, אלא אנחנו דואגים לזה שהחברה תביא את המשקיעים.
הבנתי. וזה, אתה אומר, זה פועל בכמה זירות ובכמה אופנים, בצורה כזאת שבסופו של דבר מחלקים 2 מיליארד שקל בשנה, זה הרבה כסף.
זה המון כסף. אבל אם אתה מסתכל על סך הכל הדברים שאנחנו מטפלים בהם, זה מעט מדי, אני אגיד למה. אחד, זה לא השתנה למשך 20 שנה האחרונות בתחום נומינלי.
אוקיי.
דבר שני, אנחנו עושים את הדבר הבא. אנחנו, מעבר לשלושת הזירות שהזכרתי, יש לנו עוד 3 זירות אחרות. זירה אחת היא ייצור מתקדם, שזה אחת הזירות שאני מאוד גאה בה. זה היכולת שלנו להפוך את התעשייה הרגילה, את התעשייה הצרנית, לתעשייה תחרותית, דרך הכנסת מופ, מחקר ופיתוח וחדשנות. 2, הון אנושי, שזה מה שדיברנו קודם בחסרים שקיימים בהייטק. ו3, הזירה הבינלאומית שמאפשרת גם אימון בינלאומי לחברות וגם יציאה של החברות החוצה והסכמי שיתוף פעולה בין חברות ישראליות לחברות זרות.
עכשיו שאתה הזכרת את השיטה שבו אתם משקיעים, שאלתי את עצמי אם אתם לא מתוסכלים נגיד ממצב שבו אתם השקעתם 50%, עוד איזשהם גופים השקיעו 50% לפי שווי מסוים, שלב מסוים הסטארט-אפ הזה מצליח, ההחזקות של הגופים הפרטיים או קרנות הפרטיות האחרות עלו באופן משמעותי כתוצאה מעליית הערך שלכם, זה כסף וזהו שיחזירו לכם, נכון? אתם לא שותפים להצלחה, אתם רק שותפים לסיכון.
נכון. אני חושב שזה אחד הדברים החכמים של ממשלת ישראל. זאת אומרת, אם ממשלת ישראל הייתה לוקחת אקוויטי, היא הייתה מתחילה לשחק חלק של ניהול בתוך החברות, וזה הדבר האחרון שממשלה צריכה לעשות. הממשלה צריכה לבוא, להסתכל איפה יש כשלי שוק, לממן את אותן חברות שבו רמת הסיכון היא גבוהה, שהשוק הפרטי לא היה מממן אותם אחרת, ולא להיות חלק מהמשחק. ממשלה לא יודעת לנהל חברות, לפחות בהקשר הזה של חברות סטארט-אפ וכו', ולכן השיטה הזאת היא שיטה שאנחנו לא צריכים להחזיר את החזר ההשקעה, כי כמובן, אם במקסימום אנחנו מחזירים את מה שאנחנו נתנו, אז בוודאי שאנחנו מפסידים כסף. אז אני חושב שהשיטה הזאת היא חכמה, והיא זאת שמייצאה את השוק.
אוקיי, הזכרת באמת את הנושא של העובדים. יצא לך לגייס לא מעט עובדים במהלך הקריירה שלך, נכון? לחברות שניהלת, התעסקת. מה, אם אתה צריך להגדיר ככה, לזקק, מה הדבר החשוב ביותר שאתה מחפש אצל עובד? שחיפשת אצל עובד?
שאלה מסובכת. כי אני חושב שהדבר הראשון שאני רוצה... תראה, יש, אני אומר את זה לבן שלי, אז אני חושב שזה מספיק טוב לכולם. אני אומר, הכישורים הטבעיים שאתה בא איתם, זה בערך 5% מסך כל התמונה. 95% הם דברים אחרים, כמו האנרגיה שלך, הרצון שלך, התשוקה שלך לעשות משהו וכו'. כלומר, אם אני מסתכל על עובד, אני מסתכל על הפרמטרים הרכים היותר.
זאת אומרת, התכונות האישיות שהוא מגיע איתן, ולא דווקא ההשכלה שהוא רכש בדרך, או הניסיון שיש לו בדרך, או...
אני חושב שההשכלה והניסיון וכו' מהווים איזשהו שער לכניסה. ברגע שאתה עובר את השער הזה, התכונות האחרות הן הרבה יותר משמעותיות מהתכונות שאפשרו לך להיכנס באותו שער. אני רואה גם את האנשים שמצליחים בחברות ובכלל בחיים. היה מאוד קשה לנבא מראש האם הם יצליחו או לא יצליחו. האלמנט המרכזי של ההצלחה זה התשוקה שלהם והרצון שלהם להצליח.
כן. ואתה פגשת עובדים, גם ישראלים וגם ממקומות אחרים.
בוודאי.
איך היית מאפיין באמת את העובד הישראלי בקטע הזה כבעל התכונות הללו יותר מאשר עובדים במקומות אחרים בעולם, או תעשה השוואה, גם פחות, זה תשובה.
אז אני חושב שעוד פעם, עובד ישראלי, אם אני מנסה לנתח מה הדברים הטובים בעובד ישראלי, אז קודם כל העומק הטכנולוגי שהוא נחמד, יש את המולטי-דיסציפלינריות, שזה גם יפה, העובד הישראלי מסתכל תמיד מעבר, זאת אומרת עוד פעם, עובד טוב ישראלי מסתכל תמיד מעבר לרובריקה שבה הוא אחראי עליה.
הוא לא ראש קטן.
לא ראש קטן, והדבר השלישי זה סקרנות ויזמות, שהן הולכות, אני חושב, די ביחד. כלומר, יש איזושהי סקרנות טבעית כדי לדעת מה קורה בשוק, מה הולך בשוק, למה זה הולך, בוא נלמד דבר חדש וכו'. אז אם אני מחבר את שלושת התכונות האלה, זה התכונות החשובות שזה.
עכשיו מה אין בו? מה החסרונות שלו?
הרבה פעמים אנחנו די, אתה יודע, עושים אימפרוביזציות, כלומר, התהליך המתודי של לבנות דברים בצורה מסודרת, הוא לא תמיד קיים.
הוא נוטה לקיצורי דרך. כן. הוא מחפש את האלתור, נכון. הוא לא עובד בצורה סיסטמטית.
היינו פה לפני כמה דקות היינו במטבח, וראית מישהו שמנסה לפתור, להבריג מברג עם סכין, נכון? ראית את זה?
כן.
אמריקאי בחיים לא יעשה את זה.
זאת אומרת, היה הולך לחפש מברג. ואם לא, אז הוא היה דוחה את זה ויורד למטה, ומחפש חנות שמוכרת מברגים וחוזר.
נכון.
הישראלי לקח את הסכין, ואין לי סבלנו. אוקיי. קיצורי דרך.
נכון.
כן. תגיד, אוקיי, מה עוד? איזה עוד חיסרון יש? לא, הניידות, העניין הזה שהוא, לא יודע, עובדים ישראלים פחות נאמנים למקום העובדה, כל הזמן מחפשים להחליף ואולי להתקדם, משתדרג?
אני לא חושב. כלומר, אני לא חושב להפך, אני חושב, עוד פעם, אם אני משווה את זה לעובדים אמריקאים, הנאמנות הישראלית של העובדים למקום עבודתם היא מאוד גבוהה. עכשיו, יש את הדור החדש, דור המילניה, אנחנו קוראים לו הרבה פעמים, שהוא דור שהנאמנות שלו מטבע הדברים היא פחות גבוהה. הסיבה לכך היא קודם כל השוק. השוק היום נמצא במצב של פריחה, בצורה כזאת שעובד יכול לדלג ממקום למקום ולהיטיב עם התנאים שלו. הדבר השני שאני חושב שקורה היום, והוא יכול להשתנות, אתה יודע, אם השוק יהיה קצת בדאונטרן, אז הוא ישתנה, אז אנשים יהיו יותר. אבל עובד באופן כללי, אני רואה את זה ברשות ואני רואה את זה בכל החברות שהייתי בהן, רמת הנאמנות של עובד היא יחסית מאוד גבוהה. אני אתן דוגמה. כשבארצות הברית עובד עוזב, אז אתה עושה 2 weeks notice, ואתה יודע, וגם עובד בכיר, אתה אומר, כן, כן, נחמד, היה וכו'. פה, אתה יודע, יושבים 3 חודשים, כולם קונים מתנה למישהו, הוא עושה מסיבת פרידה, מביא זה, זה דברים שמאוד מאוד לא מקובלים בעולם.
כן, אולי אנחנו יותר רק שנים, אבל...
יכול להיות.
כן. תגיד, הגיל הוא באמת מהווה מכשלה בתעשייה הזאת?
כדי לשאול אחד בין 64 את השאלה הזאת, זה בעיה.
בסדר, אבל אתה אולי בר מזל שנמצא באיזה ראש פירמידה שבתוך הענף הזה.
אני ברצינות. מצד אחד, יש אנשים שאומרים שבגיל מסוים אתה נפלט ממעגל העבודה. הניסיון שלי הוא טיפה אחר. אותם אנשים ששמרו על החיוניות הטכנית שלהם, הם יכולים לעבוד לנצח. כלומר, אותם אנשים שבאמת דאגו לכך שהם התעדכנו וישמעו את החיונית הטכנית שלהם, והם היו מהנדסים במקור ולא משהו אחר, הם יכולים לעבוד לנצח. מנהלים מטבע הדברים, הפירמידה הולכת ונעשית יותר צפופה ככל שאתה עולה למעלה, ומטבע הדברים נפלטים אנשים כאשר הם לא מגיעים לאותו מקום שהם היו רוצים להגיע. ועוד דבר אחד שקורה, זה אותם אנשים שדי נמאס להם. יש אנשי תוכנה בעיקר, שאת יודע, כמות השינויים בתוכנה היא מאוד מאוד מהירה, ובשלב מסוים כבר אין להם כוח לעקוב אחרי השינויים בשוק, והם אומרים, רגע, מספיק לי מזה. עכשיו, לכן אני חושב שעוד פעם, אם ההמלצה שלי, שאותם אנשים שהם אנשים, כמו בארצות הברית למשל, בארצות הברית אתה יכול למצוא מהנדסים מצוינים בגיל 60 פלוס. מהנדסים מצוינים, שהם מהנדסים ממש טובים. בארץ זה פחות, כי אני חושב שאדם שיושב בארץ במקצוע הנדסי, איכשהו רוצה להגיע לניהול, או איכשהו רוצה להגיע למשהו אחר ממה שהוא יושב בו. אני חושב שאם אנשים יישארו במקצוע הטכני ויהיו חיוניים, אין להם שום בעיה תעסוק.
כן, אני חושב שזה מגיע גם מאותו מקום שאתה יודע, אתה רואה בחול, לא יודע אם ישבה הנכונה או לא, אבל אתה רואה מלצרים בני 60 שעבדו בזה כל החיים.
כי זה המקצוע שלהם.
כי זה המקצוע שלהם, ולא סטודנטים שצריכים פרנסה לתקופת הלימודים. טוב, אתה הזכרתי את הנושא של מלצרים, זה מביא אותי לשאלה הבאה, שאתה משקיע גם בתעשייה רגילה, נכון? אתה מושקע
בתעשייה יצרנית, כן.
לואו-טק ולא הייטק, או שאתה לא אוהב את ההגדרה הזאת?
אני לא אוהב את ההגדרה.
למה?
אני קורא לזה תעשייה יצרנית, כי זו תעשייה שיודעת לייצר משהו. בהייטק אתה גם מייצר, אבל אתה מייצר בעיקר תוכנה או דמוי תוכנה. כאשר אתה מדבר על מוצרים, אז זו תעשייה יצרנית שמייצרת את אותם מוצרים.
מוצרים מוחשיים.
נכון.
ואוקיי, אז איפה אתה מושקע בקפה נחלה, זה אני יודע?
גם בקפה נחלה, אבל כמעט, אנחנו מושקעים ב-800 חברות תעשייה כרגע,
ואנחנו
הרשות. רשות החדשנות מושקעת ב-800 חברות תעשייה, שעברו את המהפך הזה, שזה מהפך מדהים, מחברה יצרנית, שהיא בעצם נמצאת על גבול הרווחיות, לחברה מאוד רווחית שמייצאת. עכשיו, הדבר הזה הוא לא טריוויאלי, בעיקר לחברות שעוד פעם, הן נמצאות על גבול הרווחיות, כדי להעביר אותם את הצ'אזם הזה, כלומר, זה לא טריוויאלי מבחינתם, וזה לא טריוויאלי מבחינת השוק. מה אנחנו רואים בשוק? וזה דבר מעניין. אנחנו רואים שבעצם התחרות של החברות היצרניות הישראליות היא משני סוגים. אחד מהמזרח על המחיר. אבל יש תחרות חדשה שבו המערב כבר עיכל את זה שהוא מחזיר את הייצור הביתה, אם זה גרמניה ואיטליה וארצות הברית וכולי, ופתאום אתה רואה תחרות שבאה על האיכות מהמערב. והחברות הישראליות, אם הם לא יסכילו לעשות איזשהו תהליך חדשנות שמלווה במחקר ופיתוח, הן עלולות להיעלם.
גם אם הן מוגדרות כחברות לואו-טק.
כן.
נאמר שיש לי איזשהו סטארט-אפ מעניין או איזושהי חברה יצרנית שרוצה להשקיע או מחפשת איזושהי השקעה בתחום הזה של המו"פ, ואני רוצה לנצל את האפשרויות שרשות לחדשנות יכולה לתת לי. מה אני אמור לעשות למעשה?
אז לרשות החדשנות יש אתר, שאתה נכנס לאתר הזה, והאתר הזה ניתן לך את ה... לאן ללכת, למשל. הוא אומר, בפאזה הראשונה הוא אומר מה אתה. האם אתה סטארט-אפ, האם אתה חברה בצמיחה, האם אתה חברת יצרנית וכו'. ולפי התוכנית הנכונה, אתה מגדיר, נכנס לאתר. הדפסים יחסית פשוטים, אתה צריך למלא אותם. והרבה פעמים, אם אתה צריך עזרה, אנחנו גם מסוגלים לעזור לך למלא את הדפסים, או להפנות אותך לאדם שיעזור לך למלא את הדפסים.
זה הסיכוי שאני אכן אזכה למימון
אז מהרשות? אז אם אתה חברה יצרנית, ופה הסיכוי מאוד מאוד גבוה, כי אנחנו דואגים לכך שהחברות האלה תעבודנה איתנו כדי לשפר את הפריון בחברות האלה. לגבי סטארט-אפים, יש מגוון של אפשרויות. למשל, אם אתה יזם בודד, שעדיין אין לך חברה, ואתה חושב על רעיון שאתה חושב שהוא רעיון מדליק, יש תוכנית שנקראת תנופה, שבדיוק נועדה למטרה הזאת, לעזור ליזמים צעירים שעדיין אין להם חברה, הם לא חייבים להיות צעירים דרך אגב, ולפעול בצורה כזאת שהם קבלו או 100,000 שקל או 200,000 שקל, תלוי אם זה שנה או שנתיים, והדבר הזה מאפשר להם להגיע לבדיקת התכנות, או לאיזשהו קניין רוחני. פה האחוז אישורים הוא נמוך יחסית, כ-20-25%. לעומת זאת, בחברות שהן הרבה יותר מבוססות, האחוז הוא יותר גבוה.
אוקיי. אתה יכול לתת דוגמאות של חברות שזכו ממימון שלכם, ובאמת אחרי זה התפרסמו ופרצו והפכו להיות הצלחה מסחררת?
כן, יש הרבה כאלה. אז בוא נחלק את החברות לחברות שאני קורא להן ICT, שזה Information Communication Technology, או טכנולוגיית המידע, ויש חברות שהן בתחום של מדעי החיים. במדעי החיים כמעט כל החברות, או 70%, 80% מסך כל החברות, נמצאות באיזושהי תקופה, יחד עם התוכניות של רשות החדשנות. אז זה ממש כמעט כולם, ולכן כל חברה שאתה רואה שעשתה אקזיט וכולי, סביר להניח שהיא קיבלה כסף מרשות החדשנות. לגבי החברות האחרות, כן, יש אינסוף חברות. אם אני מסתכל על מלנוקס, ואני מסתכל על ווייז, ואני מסתכל על אינסוף חברות אחרות, הם היו אצלנו מההתחלה, והגיעו לגדולות כמובן, שכרגע הם לא משתמשות בנו.
אוקיי. לימדת 20 שנה בטכניון, נכון?
אכן, כן.
כבר לא?
לא, אין לי זמן לזה, אבל הקלטות שלי עדיין, קלטות, זה נקרא קלטות, למרות שזה ביוטיוב.
כן. אז זה נמצא שם.
זה עדיין נמצא שם, איפשהו בקלאוד.
הלימודים או ההוראה, נגדיר, אז זה היה בשביל הנשמה, בעיקר אני מניח?
זה רק בשביל הנשמה. אני ויתרתי על שכרי בטכניון, וגם כתבתי כמה ספרים וכולי, כלומר זה היה תחביב.
אוקיי. לא שאלתי אותך, אבל איך אתה עם גאדג'טים?
די חרה.
באמת?
כלומר, כשאני מצליח להעביר תחנה בשלט, אני די מאושר.
עד כדי כך?
לא, אני לא מסתכל על טלוויזיה, זה התשובה. אני עושה כל דבר שאני צריך, אבל אני ממש לא איש של גאדג'טים.
זאת אומרת שמישהו שואל את עצמו האם הוא צריך ללכת לעבוד בעולם ההייטק, המבחן אם הוא מתחבר לגאדג'טים או לא, לא זה צריך להיות המבחן.
ת, תראה, במקרה שלי לא, במקרה של אחרים אולי, אני יודע.
אוקיי, אהרון אהרון, היה ממש מעניין לדבר איתך, תודה רבה.
כיף לדבר, תודה.
להתראות.
להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.